כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
כולנו מכירים את סיפורו העצוב של הדודו, הציפור האחרונה שנכחדה מעל פני כדור הארץ בעת החדשה. אם אתם לא מכירים, אז הנה תקציר הפרק הזה בהיסטוריה. בני האדם אכלו את כל הציפורים האלה. הבשר של העוף שלא יכול לעוף היה כל כך טעים, שתוך 100 שנה הכחידו אותו הימאים ההולנדים שהגיעו לחופי מאוריציוס. אבל האם זו האמת? לא כל כך. תכלס, בשר הציפור לא היה כזה טעים. ב-2013 נערכה חפירה ארכיאולוגית במקום יישובם של ההולנדים במאוריציוס. בבורות ההשפעה שלהם לא נמצאה אף לא עצם אחת של דודו. יותר מזה, מאוריציוס מוקפת יערות גשם אבותים, והציפור יכולה למצוא מפלט הרחק מהישג ידם של הציידים המיומנים ביותר. ככה שלא סביר שהציפור הוכחדה בציד. האם הדודו לא אף? ובכן, תיאור העוף בעת החדשה נשען על איורים של ציפורי דודו שנתפסו, נהרגו והפכו לפוחלצים מנופחים. בטבע, הציפור הייתה כנראה הרבה יותר דקיקה. אז מה קרה? הכל תמון ביחס שקיבלה החיה מאז שנעלמה. הדודו האחרון, קרוב משפחה של הפינגווין, מת לפני 350 שנה. הציפור הזאת התפתחה באי מאוריציוס באוקיינוס ההודי, מתישהו במהלך 8 מיליון השנים האחרונות. לפני כן, פשוט לא היה עדיין אי. עיניים מערביות פגשו בציפור לראשונה ב-1598, כשההולנדים הגיעו למקום. בני האדם האירופים לא ממש תרמו להכחדתו של היצור המכונף, בכל זאת, רק כמה מאות חיו על האי, אך העכברושים ושאר החיות שהגיעו בספינות, דווקא כן. הם התפזרו ברחבי האי, ולא רק שהתחרו בציפורים על המזון, הם החלו לאכול להן את הביצים. בעשור של 1660 תועדה התצפית האחרונה של דודו חי. שאר הדוגמיות, כמו שלדים ופוחלצים, נשלחו להמשך מחקר באירופה. אך במאה ה-17 חשיבות הממצאים הנדירים חמקה מאירופה. וזה קרה בזמן הכי לא נכון. המדענים לא האמינו שחיה יכולה להיכחד. למה שאלוהים הכל יכול יעשה את זה? ההכרה שזה אשכרה יכול לקרות הגיעה רק בסוף המאה ה-18. אבל עד אז כמעט כל הדוגמיות הושמדו. מה ששרד עד היום היא גולגולת בקופנהגן וחלק ממקור ששוכן בפראג. וכך יצא שעד המאה ה-19 לא נשאר אפילו לא שלד של הציפור. ב-1848, שני חוקרים ויקטוריאנים החלו את שגעת הדודו שוב, לאחר שפרסמו ספר המבוסס על מה שנותר במוזיאונים הבריטיים. הטרנד אפילו הונצח בספרו של לואיס קרול, הרפתקאות אליס בארץ הפלאות. הדודו אומנם נכחד בגלל האדם, אבל פעם אחת ציפור אחרת לא נכנע. זה קרה כשאוסטרליה יצאה למלחמה. כן, מלחמה. נגד האמו והפסידה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו עוברים אל הצד השני של העולם, אל היבשת שהיא גם מדינה, ארץ הקנגרו והקואלות, האבוריג'נים והאקליפטוס, אוסטרליה. ובשנות ה-30 היא הייתה בשפל של ממש. במשך מאות שנים, אף אחד לא ידע על קיומה של אוסטרליה. אף אחד. אפילו הילידים שחיו ביבשת לא היו מודעים לכך שהם ביבשת משל עצמם ושיש עוד עולם שלם שם בחוץ. וזה לא שתמיד היו בני אדם על האדמה הזאת. הם הגיעו לשם רק לפני משהו כמו 70 אלף שנה, כשגובה פני הים בעולם היה נמוך משמעותית, וגשרים יבשתיים נוצרו בין דרום מזרח אסיה ואוסטרליה. המתיישבים החדשים נחשפו לעולם שלא הכירו קודם לכן, והחיות ביבשת הבתולית נדהמו לפגוש יצור חדש שמיד החל לצוד אותם. השבטים, שמכונים היום אבוריג'ינים, חיו בקבוצות של ציידים לקטים וארגנו את עצמם לחברות מורכבות וגדולות שמנהלות את עצמן ביעילות. הם פיתחו שפה, כתב, כלכלה, אמונות וערכים.
אבוריג'ינים הם מקוריים.
זהו זבי קרילסקי, מומחה לתרבויות אסיה והפסיפיק.
כאשר האדם הלבן ב-1770 מגיע ליבשת, הוא פוגש שם אוכלוסייה מקומית, והוא קורא לה אבוריג'ינים. היום אנחנו יודעים שיש אבוריג'ינים בטיוואן, יש אבוריג'ינים בקנדה, יש אבוריג'ינים באוסטרליה. היחידים שהשם הזה שרד, זה בעצם באמת האבוריג'ינים האוסטרליים, אבל זה היה שם גנאי. זה היה שם גנאי, וככזה הוא החזיק מעמד בעצם עד היום, אבל מקור המילה הוא אורגינלי. היות וישנם... קודם כל, היו מאות, היום יש עשרות קבוצות של אבוריג'ינים ברחבי היבשת. צריך לזכור שכאשר האוכלוסייה מגיעה, היא מתחילה להתפשט קודם כל לאורך החופים, ורק לאחר מכן נכנס קצת פנימה לתוך האזורים המדבריים יותר, הפחות נוחים להתיישבות. הם לא דוברים את אותה שפה, כלומר, הם דוברים שפות שונות. היום ישנו חוקר ישראלי, אוסטרלי, שיושב באוסטרליה באדלייד, ו... מנסה לשמר חלק מהשפות האבוריג'יניות וגם ללמד חלק מהשפות האבוריג'יניות, כך שהם היו קבוצות אתניות במרחב היבשתי של המרחב האוסטרלי. אנחנו לא יכולים לקרוא להם עם, אוקיי? אנחנו כן יכולים להם לקרוא להם שבטים, כמו שאנחנו קוראים למבנה האתני הזה במקומות אחרים בעולם.
ברחבי העולם המערבי, שהלך ונעשה קטן וקרוב יותר ויותר עם התקדמות המאות, החלו לצוץ תיאוריות שונות ומשונות בנוגע ליבשת נוספת שמחכה איפשהו בחלק הדרומי של כדור הארץ. יבשת דרומית. בלטינית, טרה אוסטרליס. כשהחלו האירופים להפליג רחוק והגיעו אל היבשת, טרה אוסטרליס היה שם טבעי.
במאה ה-16 היה ברור למגלים בעולם שבצד השני של כדור הארץ יש יבשת דרומית. כי אם לא הייתה יבשת דרומית, כדור הארץ היה מתהפך. לא יכול להיות שרק בצד אחד תהיה יבשת גדולה שנקראת אירואסיה, ובצד השני יהיה שם איזשהו מין חלל. אני צריך להזכיר לך שזה לא הרבה זמן אחרי שגדול מגלה עולם, קולומבוס, מגלה את הודו. אוקיי, רק אמריקה, אבל הודו. בשבילו הוא הלך לעולמו כאשר הוא ידע שזו הודו. כך ש... השם הראשון שאנחנו באמת שומעים על אותה יבשת זה ניו הולנד.
החל במאה ה-17, היבשת הקטנה בצידו השני של העולם הייתה ידועה כניו הולנד, הולנד החדשה, כיוון שבהולנד היו כמה אזרחים שחיפשו הרפתקאות. הם יצאו לכל העולם במצוד אחרי שטחים חדשים להשתקע בהם.
אותו אבל טסמן, אותו הולנדי, שפועל באינדונזיה, כי אינדונזיה או מלאיה, כפי שהיא נקראה על ידי ההולנדים, הייתה הקולוניה הגדולה ביותר של ההולנדים באזור הזה, והוא מגיע אל האזור הזה וכנראה מגיע לאחד החופים הצפוניים של היבשת. הוא קורא לשתי הישויות הקטנות האלה, ניו הולנד וניו זילנד. ניו זילנד תישאר עד עצם היום הזה ניו זילנד, וניו הולנד באמת תשתנה לטרה אוסטרליס, האדמה הדרומית.
כפי שההיסטוריה מלמדת אותנו, לכל מקום אליו הגיעו ההולנדים, הבריטים מיד הגיעו אחריהם כדי להילחם בהם, לגרש אותם ולקחת את השטח מידיהם. גם לאוסטרליה.
עוד שם אחד שאנחנו ניגע בו אחר כך קצת, והוא לטעמי השם המרתק ביותר, זהו השם שהבריטים מגיעים וקוראים לו טרה ניוליס, האדמה הריקה, ריקה מתרבות, ריקה מאנשים, ריקה. הבריטים מאוד אהבו את המושג הזה, no man land. No man land, או לחילופין במקרה שלנו טרה ניוליס, זה מקום שבו אתה יכול לתקוע את הדגל של הבריטים, והנה יש לנו עוד שטחים חדשים למדע, אוקיי? או שטחים חדשים לאימפריה. לא לשכוח שהאימפריה כבר הייתה לא רחוק מפה. היא הייתה בהודו, היא הייתה בחלקים נוספים של דרום מזרח אסיה, והגיעה בשלב מסוים עד האזורים של דרום מזרח אסיה, כך שהדרומית יותר, או המלאית, או הימית יותר, ומשם חלק מאותם מגלים הגיעו. עצם ההתיישבות הייתה, הנה יש לנו קולוניה, ואנחנו יכולים להעביר לשם את אותם קונביקטס, את אותם תושבים שנתפסו על פשעים קלים, בינוניים, חמורים יותר, חמורים פחות, אנחנו נוציא אותם בספינות אל אותם אזורים. הם אכן היו הבסיס לחלק מאותם יישובי קבע שהלכו והתפתחו באזורים רחבים של החופים, אך ורק לאורך החופים. כמו שהיום כל הערים של אוסטרליה הם לאורך החופים, כך גם הראשוני המתיישבים התחילו במין מחנות כאלה לאורך החופים, ולאחר מכן, או בו זמנית יותר מדויק, החלו להגיע גם מתיישבים שרצו לנסות ולפתוח דף חדש, דף חיים חדש, באזורים חדשים, אי שם בסוף המאה ה-18 או תחילת המאה ה-19.
במשך כל ימי חייה, חיו במרבית שטחה של אוסטרליה גם ציפורים ענקיות, קרובות משפחה של היען. האמו, הציפור השנייה הגדולה בעולם. בטח יצא לכם לראות אמו לפחות פעם בחיים, בגן חיות או בתמונות. זו ציפור חומה שלא יכולה לעוף, עצמות הכנפיים שלה פצפוניות ביחס לגוף שלה, השלד שלה ממש מזכיר דינוזאור, יש לה צוואר ארוך כמו של בת יענה וגם מפרקי רגליים הפוכים כמו של יען. וכן, כמו היען, היא יכולה לרוץ ממש מהר, עד 50 קילומטר בשעה. למרות שהאמו מסוגל להישאר במשך שבועות ללא מזון או מים, כשיש לו הזדמנות, הוא שותה כמויות אדירות. וכן, ככה הוא נשמע. כמו דיג'רידו, כמו טופי טמטם. הכל הפוך באוסטרליה. בחברה של האמו, הנקבות הן אלה שנלחמות ביניהן על הזכר. היתרון? הנקבות יכולות להטיל ביצים יותר מפעם אחת בכל עונת רבייה, והזכר דוגר על הביצים במשך חודשיים. הוא יושב ויושב 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 8 שבועות. הוא לא אוכל, הוא בקושי שותה, הוא יורד במשקל באופן קיצוני עד שהצאצאים בוקעים. ואז הוא מטפל בהם במשך לפחות חצי שנה.
כל בעלי החיים באוסטרליה הם יוצאי דופן, הם ייחודיים, הם שונים. מתחילים מהיונקים, אוקיי? כי ישנם יונקים שונים בעולם, בהם יונקי שיליה, כמו החותנת שלי, או לחילופין יונקי כיס, כמו אלו של אוסטרליה, ויש שם גם יונקי ביב, אבל לא נוציא לך כרגע את התיאבון, אז לא נסביר מהו יונק ביב. וגם האופות, חלק מהאופות, היות ובמשך השנים לא היו להם טורפים, אז הם פלייטלס, חסרי כושר תעופה. בשכנתה הקטנה ניו זילנד, שאגב פעם הייתה מחוז של אוסטרליה, ועד היום ישנו דיון האם לא כדאי היה להישאר מחוז של אוסטרליה, כל האופות או רוב האופות היו אופות שהם פלייטלס, חסרי כושר תעופה, חלקם היו גם בעלי כושר תעופה, ולא היו יונקים כלל. כך שהסמלים עבור האוכלוסייה האבוריג'ינית היו אותם בעלי חיים, מהקנגירו, כאותו בעל חיים קופצני, וקלה באמת באותו אמו מוזר, שאתה צודק, שנראה באמת קצת גם קלמזי, וגם איזשהו מיני דינוזאור שנשכח פה באיזושהי פינה. הנה, מערכת היחסים הזאת שנרקמה בין השבטים ובין האמו, הייתה כזו שבסופו של דבר הוא מטיל את הביצים הייחודיות שלו, וכנראה זה שייך גם בחלק מהשבטים. אגב, לא כל הסיפורים בכל השבטים הם זהים, ולפעמים שבטים שונים עיצבו לעצמם איזשהו אפוס אחר של אותה ביצה שממנה אולי החל השביל החלב. כך שהנה יש לנו איזשהו קשר בין העופות ובין האוכלוסייה המקומית.
אוכלוסיית האמו והשבטים האבוריג'ינים התקיימו יחד במשך מאות ואלפי שנים. ב-1694 נעלמה ספינה הולנדית בדרום מזרח האוקיינוס ההודי, לא רחוק מאוסטרליה. שנתיים לאחר מכן הגיע צוות של מחפשים הולנדים לאתר ניצולים, כשלפתע הבחינו בציפורים בגובה 2 מטרים. פחות מ-100 שנה לאחר מכן הם זכו לכינוי היענים של ניו הולנד. ב-1790 חוקר הציפורים ג'ון לדם בחן ציפור שכזאת והחליט לקרוא לה בשם. הוא נתן שמות למרבית זני הציפורים באוסטרליה, ולציפור הזאת הוא קרא דרומיוס נובה הולנדיה. דרומיוס זה אצן ביוונית, נובה הולנדיה זה הולנד החדשה בלטינית. מקור המילה אמו לא ודאי. נראה שהמילה מגיעה מהמילה הערבית לציפור גדולה. וכששלטה האימפריה המוסלמית בחצי האי איברי, חדרה המילה לפורטוגזית. יורדי הים ומגלי הארצות מפורטוגל השתמשו במילה הזאת כדי לתאר את ציפורי הענק באוסטרליה ובגיניה החדשה. הילידים מכנים את הציפור מוראונג וגם בירבאין.
לקבוצות אתניות שונות ישנם שמות שונים לאותו עוף באזורים שונים. לפעמים גם כאשר הוא צעיר הוא מקבל שם אחד, וכאשר העוף בוגר הוא מקבל שם אחר. למשל, אחד הדברים שבחנו אותם באיזושהי משלחת שהייתי פעם באוסטרליה, זה האם העוף הזה, האם הוא מופיע בציורים. ומסתבר שלפני כ-500 שנה, 400 שנה, הוא לא מופיע הרבה בציורים. אנחנו לא יודעים למה. האם בגלל שהוא היה מאוד פופולרי, או הפוך, או בגלל שהוא היה מאוד יוניק. אבל הוא לא מופיע הרבה בציורים אבוריג'ינים, הוא כן מופיע במסורות, הוא מופיע בשירה, הוא מופיע הקול שלו הוא קול ייחודי.
כל עוד היו באוסטרליה רק ילידים, כולם הסתדרו עם הציפור, ואוכלוסיית בני האדם והציפורים נותרו בשיווי משקל אקולוגי. אבל אנחנו מכירים את ההיסטוריה האנושית בכלל, והעם הערבית בפרט, ואנחנו יודעים שכל זה עומד להשתנות. אחרת, לא היינו מדברים על זה עכשיו. בסוף מלחמת העולם הראשונה קיבלו לוחמים אוסטרלים וחיילים בריטים משוחררים שטחי אדמה במערב היבשת. הממשלה האוסטרלית ניסתה לעודד חקלאות ופיתוח משקים מניבים באזורי הספר, ולכן היא חילקה אדמות כאלה למחביר. תגדלו חיטה, אמרו להם, חיטה וכבשים. רק שאף אחד לא צפה את המשבר הכלכלי שהוביל לשפל הגדול של אוסטרליה. הכל התחיל בנפילת הבורסה בארצות הברית ב-1929.
זה קורה כל 100 שנה, כל 80 שנה, אז זה קרה לפני כמה שנים וזה יקרה שוב.
המשבר והשפל הכלכליים יוצאו די מהר מאמריקה והתפשטו ברחבי העולם כולו, בעיקר הסוחרות הגדולות והקרובות לאמריקה כמו בריטניה. הממלכה הבריטית נפגעה קשות, והמושבות שלה, בעיקר הרחוקות, ניזוקו מהמשבר. אוסטרליה, שנשענה בעיקר על האימפריה הבריטית, חוותה שנים של אבטלה, עוני, ירידה תלולה בערך המטבע, בהכנסות, בהזדמנויות לצמיחה. בשנת 32 עמד שיעור המובטלים על 30%.
גם היום יש הרבה אוסטרלים שלא עושים שום דבר. אותם 30% גם היום לא עושים שום דבר.
התקווה הייתה כלא הייתה. ענפי הייצוא האוסטרליים, שכללו בראש ובראשונה את תעשיית הצמר והחיטה, סבלו מקריסות בביקושים. הלוחמים הוותיקים שהפכו לחקלאים החדשים עמדו חסרי אונים. ולכן הממשלה האוסטרלית הבטיחה להם, תמשיכו לגדל חיטה, אנחנו נדאג למימון שלכם. כמו שלכם זה ברור, גם החוואים האוסטרליים הבינו שהכסף לא יבוא משום מקום. המחירים המשיכו לרדת ומגדלי החיטה התחילו לאיים. לאיים שלא יספקו חיטה בעונה הקרובה. יש לנו חיטה, הם אמרו, ואנחנו נקצור אותה, אבל המדינה לא תקבל אפילו לא גרגר דגן אחד. נראה שהמשבר בשיאו. אבל זה לא היה השיא. כי אל שטחי החקלאים במערב עמדו להגיע יותר מ-20,000 ציפורי אמו.
הם נודדים בעונות מסוימות, תלוי מה האקלים באזורים הפנימיים יותר של היבשת ומה האקלים באזורים של שולי היבשת. הלוא יש הבדל גדול בין האזורים של המיוערים, האזורים של הבוש, האזורים של תת היער, האזורים של המדבר והאזורים של המדבר הקשה.
ועכשיו, כשחיות הטרף גורשו על ידי האדם ומקורות המים הפכו מסודרים ונגישים, האמו מצאו את האזור מושלם עבורם.
אבל המרתק יותר זה הסיפור שאנחנו בסופו של דבר מתמודדים איתו בכל מקום בעולם, כאשר מביאים מינים זרים, או לחילופין מביאים מינים שאינם חלק מהאקולוגיה הסביבתית. ככה היה כאשר האדם הלבן הביא את הכבשים אל האזורים האלה, ואז פתאום האבוריג'ינים גילו שיש חיה חדשה בטבע והחלו לצוד אותה, כי מה זאת אומרת? הגיע בעל חיים חדש. וכך כאשר הגיעו ארנבות, אז מה זאת אומרת? אנחנו יכולים עכשיו למצוא מיליוני ארנבות בכל רחבי אוסטרליה. אז הנה אנחנו מביאים עכשיו חיטה שלא הייתה פה קודם לכן, או שעורה, או לחילופין מרכיבים שאנחנו צריכים לתעשיית הבירה, כי נורא חשוב תעשיית הבירה. אז הנה אנחנו עכשיו מגלים שחלק מהעופות נעים בכיוון מרבצי האוכל האלה שזה.
אז הם הגיעו אל החוות בחוף המערבי והם הגיעו בחמויות. הם פשטו על השדות, אכלו את הדגן וקרעו רשתות וגדרות. דרך הפרצות בגדרות נכנסו מחרסמים נוספים כמו ארנבים ועשו שמות בגידולים נוספים. אולי ארנבים נשמע כמו משהו חמוד ונפוץ, אבל באוסטרליה אין ארנבים, לפחות לא במקור.
הסיפור הזה של, אנחנו אוהבים לקרוא לו בשלב מסוים של ההיסטוריה, הגירת המזונות הגדולה, שהאוכל מתחיל לנוע על גבי הגלובוס ממקום למקום, והוא מתחיל באמת ב-1492, כאשר אנחנו מתחילים למצוא את הכל בכל מקום, מתחיל לעשות שמות גם באקולוגיה המקומית, בדגם הזה של נדידת האמו.
מה עושים? מה שחיילים יודעים לעשות? משלחת לוחמים בדימוס יצאה אל שר ההגנה ג'ורג' פירס. בראשם היה רעיון מעולה שהסתכם בשתי מילים, מכונות יריה. הם ביקשו מהשר מכונות יריה להתמודד עם האמו האיומות. השר אישר, אבל בתנאי שרק אנשי צבא מיומנים יפעילו אותן. וכדי שיגיעו אנשי צבא, השר הציב עוד תנאי. הגעת חיילים תמומן על ידי ממשלת אוסטרליה המערבית. ועוד תנאי קטן, את הכלכלה, המזון והדיור לחיילים יספקו החקלאים. וגם תחמושת. מה אכפת לו? מבחינתו זה היה אימון טוב לחיילים שלו. בנובמבר 1932 החלה המלחמה. ... היחידות הלוחמות הציבו שני מקלעי לואיס, מקלעים קלים שמסוגלים לראות עד 600 כדורים בדקה, וחימשו אותם ב-10,000 כדורים. הם כבר עמדו לפתוח באש, אבל מזג האוויר התערב לטובת הציפורים. גשמים עזים פקדו את האזור, והאמו התפזרו על פני שטח רחב יותר. כשפסקו הממטרים, החיילים זיהו 50 ציפורי ענק בסביבות קמפיון. הם העמיסו את הציוד ומיירו לשם.
היה ברור שצריך לעזור לאוכלוסייה המקומית רק לפי החוקים שלנו.
הם קיבלו הנחיה לאסוף 100 ציפורים הרוגות כדי להכין מהנוצות שלהן כובעים לחיל הפרשים. אבל האמו היו רחוקים מדי. החקלאים ניסו להבריח אותן מן הצד השני כדי שיתקרבו, אבל הציפורים היו חכמות יותר. הן רצו מהר ובקבוצות קטנות, וככה הרבה יותר קשה לפגוע במטרה נעה. צרור ראשון ממכונת הירייה לא הגיע אל הציפורים. צרור שני הצליח לפגוע ולחסל כמה עופות. ביום הראשון למלחמה נספרו כמה עשרות של ציפורים מתות. יומיים לאחר מכן נצפו 1,000 אמו מתקרבים אל הכוחות הלוחמים. הקלעים נצרו את הנשק. הם חיכו. וחיכו, וחיכו, הם הידקו את האצבעות על ההדק, אבל לא ירו. הם המתינו שהציפורים הגדולות התקרבו אליהם מספיק. ואז, ברגע המדויק, פתחו באש מטורפת. שתים עשרה ציפורים נפלו חלל, ובדיוק אז נתקע המקלע. שאר 988 הציפורים התפזרו לכל עבר.
הלו זה פנטסטי, זה חומר פנטסטי לסרט מצויר.
בשבוע שלאחר מכן ההצלחות היו מועטות, ולקוחות הצבא היה נדמה כי לכל קבוצת ציפורים מונה מפקד. אמו גדול ושחור שישגיח על חברי הלהקה בזמן שהם יוצאים לפעולות הגרילה שלהם. פעולות הגרילה כללו הרס וחורבן הרכוש והתוצרת של החקלאים. כשהתקרבו הכוחות האוסטרליים, המפקד הציפור של הלהקה היה מזהיר את הלוחמים שלו. צבא מול צבא. תוך 6 ימים נורו 2,500 קליעים שהרגו 300 ציפורים. איש מבין הלוחמים לא נהרג.
ראיתי באיזשהו מקום סטטיסטיקה כזו של 3,000 כדורים, 300 עופות, 10 כדורים לעוף, זה הוציא המרכז לסטטיסטיקה של אוסטרליה. אמרתי לך שהם משועממים? הנה.
התקשורת האוסטרלית הייתה נחרצת וביקורתית. לא ייתכן שכל האופרציה הזאת, ובסוף רק כמה ציפורים שכבו מתות, טענו העיתונים. והביקורת הזאת עשתה את שלה. פחות משבוע אחרי שהחל המבצע הצבאי נגד האמו, השר פירס ארז את החיילים והמקלעים, וכולם התקפלו מהשטח.
לא מסבירים, זה לא מגיע לעיתון, אף אחד לא יודע, אין חדשות ערוץ אחת או 11, זה נשכח בערפל.
עם נסיגת הצבא שבו האמו והתקיפו את החוות. הם הגיעו באלפים. החקלאים שבו והעלו את הבעיה וביקשו עזרה. וכך 4 ימים אחרי שנסוגו, שר ההגנה אישר שוב את המבצע. בשלושת הימים הראשונים לפרק ב' של המבצע הצבאי הרגו 40 ציפורים. בשבועיים שלאחר מכן הרגו החיילים 100 אמו מדי שבוע. ב-10 בדצמבר, חודש לאחר שהחל המבצע הצבאי, פסקו היריות. 986 אמו נטבחו באופן מפתיע על ידי 9,860 כדורים. 2,500 מתו מהפציעות.
באוסטרליה מכירים את הסיפור הזה כאנקדוט. בעולם בטח אף אחד לא שמע על זה. האמו מופיע על הסמל של אוסטרליה. ב-1901, כאשר הגנו את הסמל של אוסטרליה, אז מופיע באמת האמו. זה ייקח עוד כמה עשרות שנים עד אשר איזשהו סמל אבוריג'יני יופיע גם במערכת הסמלים של אוסטרליה. זה לא כל כך מהר, אבל בהמשך יהיה בול. ועל הבול הזה יהיה באמת איזשהו אבוריג'יני אחד עם בומרנג.
למרות הטבח ההמוני בחיות, הצרות של החקלאים האוסטרליים לא פסקו. נראה שאיש לא התייחס למשבר הכלכלי העולמי, וכולם תלו את כל הבעיות בציפורי הענק. האמו המשיך להגיע. בעלי החוות המשיכו לבקש סיוע צבאי, והממשלה המשיכה לסרב. כך היה ב-1934. כך היה ב-1943, כך גם היה ב-1948.
זו תקופה קשה, זו תקופה שצריך להוציא צבא בכדי לפעול במלחמת העולם. חלק מהחיילים יגיעו בסופו של דבר לקרב בבאר שבע, חלק מהעולים שמגיעים לאוסטרליה נקלטים במדינה הצעירה החדשה, שאומנם התחילה את דרכה ב-1901, אבל רק אחרי מלחמת העולם הראשונה היא מתחילה להתגבש לכדי מדינה. כלומר, תקציבים ענקיים צריכים ללכת למקורות אחרים. זה חולף, זה עונתי. אז תיגמר העונה, והאמו יתפזרו לאזורים אחרים, וימצאו את האוכל שלהם באזורים אחרים, ויקצרו פה את החיטה, וסיכוי שזה ייעלם. הסיפור של האמו משל להתנהגות של האוסטרלים כלפי הילידים. בהתחלה, התיאור הראשון שהבריטי דמפייר, אחד הנושאים הראשונים הבריטים שמגיע ליבשת, מספר על המפגש הראשון שלו, והוא מתאר את האבוריג'ינים כבעצם בעלי חיים. הוא אומר, הדבר שהם הכי קרובים אליו זה בעלי חיים. האפפיים שלהם, והשפתיים שלהם, והתיאור שלהם, והצבע שלהם, והשיער שלהם, המקרוזל, והם נראים ממש כמו בעלי חיים. כאשר המכתב הזה מגיע ללונדון, אז ברור לך שהבריטים מתחילים להתייחס אל הדבר הזה כאיזשהו משהו שהוא צריך איזשהו פתרון, אבל אין לנו לזה שום פתרון, אוקיי? כך שבהתחלה זה ממש היה כמו בעלי חיים. בהמשך זה הלך והתגבש כישנם בני תערובת, שבני התערובת אנחנו צריכים יכולים אולי להציל אותם, וישנם אלו שהם א' ת' אבוריג'ינים טהורים, והם בסופו של דבר יגמרו את חייהם בצורה כזו או אחרת בטבע באיזשהו מקום, והכי טוב זה שאנחנו נרחיק אותם מאזורי המגורים של האדם הלבן. ב-1770 היו משהו בסביבות 400 אלף ילידים על פני היבשת כולה. נעלמו חלקם על ידי מחלות, טבח ועוד כל מיני מעשים של האדם הלבן, ונולדו כמובן חדשים או בני תערובת. כמה יש היום? 400 אלף, אותו מספר.
ממשלת אוסטרליה המשיכה לחלק מענקים, וחשוב מכך, בשאר שנות ה-30 הוקמו גדרות גבוהות וחזקות יותר שמנעו את כניסתן של ציפורי האמו והמחרסמים המזיקים לשטחי החקלאים.
אנחנו כבר בתוך העניין כל כך שבינתיים המאזינים שלנו שכחו שמדובר בעופות שהם חסרי כושר תעופה.
אם רק היו חושבים על זה קודם. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לזווי קרילסקי, תודה גם לאור מנהר שטבח בכל הציפורים באולפן והיה על ההפקה, ולניר גורלי שפרץ את כל הגדרות והיה על העריכה. ציפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כרגיל באתר שלנו kan.org.il/podcast, באפליקציה כאן אודי, בכל אפליקציית הסקטים וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 ברדיו כאן תרבות. אתם מוזמנים כרגיל להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, אני קורא את כולם ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.